מרכבות האש אגב, זה לא סתם שרצים בסרט הזה, זו הפואנטה של הסרט, זאת אומרת, זה כל מה שקורה בסרט, הם רצים.
אבל יש בסרט... אחלה, אבל יש לו אחלה מוזיקת נושא.
כן, הוא לא סרט גרוע, פשוט אין לו עלילה.
בימים תמימים יותר, אני זוכר לא ראיתי את הסרט הזה אף פעם מההתחלה לסוף, אבל אני זוכר שמישהו אמר, מגניב מרכבות האש, ואני אצייר כזה, אוי, זה נשמע מגניב, ואני מסתכל על זה, ואני התחלתי להסתכל, ואני כזה, יש מיעוט מפתיע של מרכבות בוערות בסרט הזה.
אני חושב שרק רגע לפני שהתחלתי לראות הסרט, הבנתי שהוא לא על חייזרים.
הייתה מרכבות
האלים. כן. אני לא קראתי את זה.
אריק, אני קראתי את אריק פון, זה היה מאוד משכנע
לבן. אריק פון משמו, כן.
כן, זה היה מאוד משכנע לבן 12, ומשום על האנשים אחרים, אני לא יודע למה.
מרפסת בלי אור, טיפסתי אליה לאורך צינור, רציתי רק לבדוק את מצב המנורה, בפתע מי מופיע המשטרה. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם, אינני אשם, אינני אשם. לגברת אחת באוטובוס פיניתי מקום מתוך נימוס, אבל מרוב צפיפות ומחנק נכנסתי לתייד לתוך הארנק. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם, אינני אשם, אינני אשם.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פרק ראשון לשנת 2017.
כן, למרות שאנחנו מדברים על סרט שהוא מ-2016 עדיין. סרט הוא יצא בארץ עדיין ב-2016, ממש סוף השבוע האחרון.
זה פודקאסט לקולנוע, לכאורה.
לכאורה.
שבו כל שבוע אני, תום שפירה, ועמיתי,
אביעד שמיר,
בוחרים סרט חדש, ואז מדברים עליו, ואז בוחרים סרט ישן שמקביל לו בצורה כלשהי, ואז מדברים עליו.
אבל לא בשבוע שעבר, כי זה היה פרק מיוחד.
כן, אני מדבר על השבוע. אנחנו בפרק מספר 177.
כן, 177.
אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על מה לעשות בפרק ה-200, וזה דבר
שלא... אנחנו יכולים לעשות מה שעשינו בפרק ה-100, רק... עם המאייה
השנייה. פי
שתיים? עם המאייה השנייה ב-IMDb.
אבל נצטרך לה... אוקיי.
אגב, פרק המאה, הוא זמין להאזנה איפשהו?
בקרוב. בזמן ההקלטה בקרוב. אני מקווה שבזמן העלייה של הפרק הוא כבר יהיה זמין. את הפרקים שלנו, אגב, אם אתם רוצים לשמוע פרקים קודמים, חלקם ניתנים לשמיעה ב-archive.org.
כל כך מקצועי מאיתן.
חלק קטן יותר ניתנים לשמיע בבית הקודם המקורי שלנו, iCast, פשוט חפשו שם שורה שנייה באמצע.
לא ברור מה קורה שם כרגע.
iCast חזר לפעול, אבל כאמור הפרקים הישנים נעלמו, לא נראה שהם יחזרו, ולצערנו הרב זה אומר שחלק ניכר מההיסטוריה שלנו, כמו דוקטור הוא פחות או יותר, בערך אותה רמה של חשיבות היסטורית, נעלם.
אז אתה אומר שימצאו פרקים שלנו באתיופיה, זה מה שאתה אומר?
אני לא יודע מספיק על דוקטור, אני יודע שנעלמו פרקים ישנים הרבה פעמים, אבל כן.
שמע, הכל בעצם כבר נשלח לחלל, אנחנו לא צריכים שחייזרים ימצאו את זה, וישלחו לנו אותם בחזרה.
אביעד, איפה אפשר למצוא פרקים שלנו חוץ מבארכייב ובאייקס?
יש לנו עמוד בפייסבוק, שנקרא פשוט שורה שנייה באמצע, בלי המילה פשוט, זה לא חלק מהשם, אנחנו מעלים לשם פרק חדש כל יום חמישי.
כן.
ויש דבר כזה שנקרא בלוגים, שתשאלו את ההורים שלכם מה זה. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק, ואתה כותב ב-alilon.net או alilonet או alilonati.
alilon.net, בבקשה, שגם לנו יש לה פייסבוק. לפני שנתחיל עם הסרט של השבוע, אביעד, העזרה הקבועה שלנו.
העזרה הקבועה, שעוד כפה לגבי שבוע שעבר, פשוט. יהיו ספוילרים כי אנחנו נכנסים באימא של העלילה.
כן.
אני חושב שלגבי הסרט המסוים שיש לנו שבוע, אחד מאיתנו ייכנס יותר בעם אימא שלו, והשני ישלח לפרחים.
תראה, לגבי אחד מהסרטים שיש לנו השבוע, הספוילרים נמצאים פשוט בדף הוויקיפדיה של התיאור ההיסטורי של אנשים אמיתיים שבהם זה מעורב.
כמו רוב הסרטים שמבוססים על סיפור אמיתי.
כן, מה אנחנו הולכים לדבר על?
I say to you quite tastelessly that more women died on the back seat of Senator Edward Kennedy's car at Chappaquiddick than ever died in a gas chamber at Auschwitz.
It is my pleasure to introduce Professor Deborah Lipstadt.
Whatever the reasons that people become deniers, they often have an agenda which they won't admit to.
Why do you continually denigrate the work of David Irving?
You can have opinions about the Holocaust, but I won't meet with anyone who says the Holocaust didn't happen.
Professor Lipstadt, I am that David Irving. And I've got $1,000 to give anyone who can show me a document that proves the Holocaust.
I will not debate you, not here, not now, not ever.
Because you've got... Well...
הכחשה. ידוע גם
בלעז. הגיע הזמן באמת שנדבר על זה, אתה יודע. כן. כן.
דינייל. אני מצטג על מה אתה מדבר, הכל בסדר, אין שום בעיה.
תום, הילדים בבית ספר לא צחקו איתך. הם צחקו ממך.
סרטו של מיק ג'קסון, שהוא מסתבר...
הוא די ותיק, כן.
הוא די ותיק.
הוא פשוט לא עשה שום דבר מאז 94 או משהו כזה.
הוא היה במאי של השומר הראש, The Bodyguard.
כן.
ושום, כאילו... ואלה היסטורי, וזהו פחות או יותר. זה שני הסרטים הגדולים שהוא
עשה. וולקנו, זה הסרט האחרון שלו לפני הכחשה.
וולקנו יצא ב-1997, ואף אחד לא שם אליו, כי הוא יצא באותה שנה עם מה זה היה? דנטז פיק?
כן.
סרטי הרגש, מה חשבנו?
חשבנו, היי, הנה סכנה שנורא קל לברוח ממנה, בואו נעשה ממנה שני סרטים.
על פי תסריט של דיוויד הר, האיש הוא גם ארנבת.
וגם דוד.
הר כאילו H-A-R-E, לא H-A-I-R.
אני לא חושב שבאמת צריך להסביר את הדברים האלה.
שבעצמו מבוסס את זה על הספר...
מבוסס את זה צורה מאוד, זה כמו שהאדפטיישן מבוסס את ספר.
History and Trial, My Day in Court with the Holocaust Denier, של דבורה, איך אמרנו נבטים את זה?
ליפסטד.
ליפסטד, כן.
היא אמריקאית, אז זה ליפסטד.
במקום ליפשיץ, שם יהודי טוב. ובסרט משחקים, רייצ'ל וייז, תום ווילקינסון, טימותי ספל, אנדרו סקוט, ג'ק לאודן וקרן פיסטוריאס.
אוקיי. אנחנו אומרים לדעת משהו על קרן פיסטוריאס, שאתה... קחו איזה שהיא כותרת את השם שלה עם סי, משום מה?
לא, היא לא.
כן,
היא כאילו. שם הראשון שלה, כן. לא יודע, אולי היא קשורה לאוסקר?
אפשר לבדוק קצת דברים האלה, אתה יודע.
איפה? באיזה כלי טכנולוגי?
באינטרנט.
ובכן, כנראה שלא.
לא. היא שחקנית ניוזילנדית שנולדה בדרום אפריקה. וזה הדבר היחיד בכל הביוגרפיה שלה בוויקיפדיה.
ובכן, הסרט עוסק, מבוסס באופן חופשי, על סיפור אמיתי לגמרי שהומצא.
האמת שלא כזה חופשי.
כן.
בדקתי, הוא לא כזה חופשי, הוא די נאמן המציאות.
דיבורה ליפסטד היא פרופסורית להיסטוריה, שמתמחה באופן ספציפי בלימודי השואה. זה בארצות הברית, אז זה תחום קצת פחות עמוס מבישראל, אבל רק קצת.
אני די בטוח שגם בארצות הברית זה תחום די עמוס.
באחד מהספרים שלה, היא מושכת את חמתו של היסטוריון בעיני עצמו, ומכחיש השואה דיוויד אירווינג, שטוען שהעובדה שהיא קוראת לו מכחיש שואה, למרות שזה מה שהוא עושה, זה בעצם פגיעה בשמו הטוב, כן. פגיעה בזכותו לחופש הדיבור ובהכנסות, והוא מחליט לתבוע אותה ואת ההוצאה שלה, פינגווין, באנגליה. למה באנגליה?
קודם כל כי הוא בריטי. אז גם. אם הוא יכול לתבוע איפשהו זה שם.
וגם בעיקר כי כשזה מגיע לחוקי שם טוב והוצאה דיבה, אנגליה זה מקום הרבה יותר מחמיר עם הצד הנתבע. כאילו זכות החפות כשזה מגיע
נגיד את זה ככה, בארצות כן. הברית הצד הטובה הוא זה שצריך להוכיח שהוא
ששמו
נפגע.
ששמו הטוב נפגע, כן.
בבריטניה הצד הנתבע הוא זה שצריך להוכיח שהוא לא פגע.
כן.
שזה הרבה יותר קשה.
הבריטים מאוד, לוקחים נימוס מאוד מאוד ברצינות. כאילו, כן. מי שמאשים אותך בחוסר נימוס...
אתה צריך להוכיח שהוא כן. באמת נפגע.
עדיף בדוקרב שבו אתה סותר לו כמה פעמים ואז מוריד לו את הראש.
אבל, זה דווקא יותר בארצות הברית.
אבל להיות מנומס. לא, כאילו, אתה צריך להיות מנומס בשעה שאתה מוריד למישהו את הראש. בכל אופן...
לא באמת, זה יותר קטע אמריקאי הדוקרב הזה.
חיש וחש שמגייסת
חיש וחש
חיש וחש
חיש וחש
כן
משרד עורכי הדין חיש וחש בעם
כן הם קוראים משפחה של חוש חש הבלש והם אפילו מעסיקים אותו מדי פעם כחוקר פרטי היא מגייסת עורכי דין את אנטוני ג'וליוס שעושה את רוב עבודת תחקיר ועוזר לה להכין את עצמה למשפט
וכן האנטוני ג'וליוס
מישהו לא יהיה.
אוקיי, לפי הסרט מדובר גם במציאות, אבל הסרט מדגיש איזשהו עורך דין מאוד מאוד מפורסם.
הוא לא עורך דין אגב, הוא סוליסטר ויש
הבדל. הוא פרקליט. כן, יש תרגעים שבהם השפה העברית לא באמת מכילה את אותם ההבדלים.
לדוגמה, השפה העברית לא מכילה את הצחוק שפוצע מפי שפתיי כששופט בריטי באמת שם פאה ואני כזה, אנחנו במס. כן, טוב, גם הסרט היה במאה 21, זה עדיין קיים, שופטים בריטים עדיין עושים את זה מסיבה כלשהי.
זה לא אשמת הסרט.
כאילו, לא, אבל אני מרגיש נוח להצביע ולצחוק שזה לא מכובד בדרמת.
כן, זה די ביזוי בית המשפט.
אפשר לקרוא לזה דרמת שואה, למרות שזה לא...
לא, זה יותר דרמה משפטית לדעתי.
דרמת משפט שואה.
לא בדיוק.
בכל אופן, אנטוני ג'וליוס שהיה פרקליט, לא
אוקיי, איש משפטי. לצורך העניין, הסרט מופץ כרגע בקולנוע, בכתוביות בעברית הוא מוגדר כפרקליט, כדי שלא יקראו לו עורך דין, כדי שאיכשהו יהיה הבדל בין שני התפקידים. בעיקרון הוא זה שמנהל את כל ההגנה, אבל הוא לא מייצג בבית המשפט.
כן, בשביל זה יש את תום ווילקינסון בתור ריצ'רד רמפטון.
כן.
כן. ויש משפט, הם עושים הרבה תחקיר לפני זה, הם מראיינים את דיוויד אירווינג בעצמו, שאותו מגלם אגב טימותי ספל, השחקן השני הכי מפורסם בסרט, והשחקן הראשון הכי טוב.
תדעי או שלישי הכי מפורסם.
אני חושב שהוא יותר מפורסם מתום ווילקינסון.
תום ווילקינסון? לא, דעתי לא.
כי ווילקינסון הוא בעיקר, זה הבחור הזה, נכון? וטימותי ספל...
גם טימותי ספל הוא די הבחור הזה.
הוא היה, אבל היה לו תפקיד ראשי בסרט ממש ממש טוב.
שלצערי לא מספיק אנשים ראו.
הוא היה מר טרנר, אגב, סרט היסטורי טוב.
תום ווילקינסון היה בבטמן.
כן, בתור...
אני לא יודע, הוא היה איזה מאפיונר שם.
כאילו, שניהם היו במשך הרבה זמן, זה הבחור ההוא. אבל אני חושב שאחרי מר טרנר, יש לו קצת יותר.
אני חושב שאתה נותן יותר מדי קרדיט למר טרנר מבחינת החשיפה.
מה שנכון, נכון.
ואני צר לי לומר את זה כי אני מאוד אהבתי את מר טרנר.
אוקיי, לא משנה באיזה דירוג הוא ברמת ההקרה הציבורית, השחקן הכי טוב בסרט הוא טימותי ספל.
כן, כמו בכל פעם שנותנים לו תפקיד אמיתי ולא להיות הסיידקיק שהופך למחרסן, זה קורה לו הרבה באופן מוזר.
אבל אנחנו יכולים להגיד בסרטים, כי באחד מהם זה ספוילר.
כן.
בכל אופן, טימותי ספל, הם מראיינים את דיוויד אירווינג, הם סוחרים שורה של מתמחים ומתלמדים, ופרופסור מייעץ להיסטוריה נוסף, שיעזור להם להתכונן וללמוד.
ושני הסטודנטים שלו.
כן, והם נוסעים גם לבקר באושוויץ, וללכת שם באופן דרמטי. להדס, אני מאמין, קוראים לזה.
ודיוויד אירווינג מתיים מייצג את עצמו, ופשוט מקריד נאומים.
כן, זה כמו...
כי זה הבן אדם.
כן, זה קצת כמו, איך קוראים לסרט הזה עם המפיונות שמייצג את עצמו, משפטו של ג'קי די,
כן,
בעברית.
דין דיזל.
כן, רק שמשום מה זה לא קומדיה. הסרט הזה היה הרבה יותר מוצלח בתור קומדיה.
אני לא חושב.
כן, ופה אנחנו נפרדים. אביעד, כן. אביעד, למי
שהייתה... אני חושב שהסרט טוב.
כן, אביעד חושב שהסרט טוב, אני חושב שהסרט נע בין רע לממש רע.
אוקיי, למה אתה לא אוהב את השואה?
ובכן, אני לא יודע איך, למה אתה אוהב את השואה? כי זה דבר רע והרבה אנשים מתו, אביעד.
אז אתה אנטישמי.
אתה אוהב את השואה?
אני...
כמו כל יהודי?
שמע, זה לא שאני אוהב אותה.
אתה מכבד אותה.
אני מאמין שיש לה מקום חשוב בהיסטוריה. לא כי היא הייתה דבר טוב, אלא כי היא הייתה דבר משפיע. וככה בערך מתנהל הסרט.
אוקיי, בוא. זה דרמה משפטית, ו... יש לי כל כך הרבה בעיות עם הסרט הזה שקשה לי לבחור מאיפה להתחיל. דבר ראשון, הוא מבוים באופן ממש ממש רע.
הסבר, הנמק והפרט.
למיק ג'ונסון, שהוא במאי כאמור מאוד ותיק, שהצליח לו לפתח סגנון באופן מאוד מאוד מרשים במשך עשרות שנים, יש טריק אחד שהוא בחר בו לסרט הזה, והטריק הזה הוא cut ל-reaction shot. כל פעם שקורה משהו בבית המשפט, כל פעם שמישהו אומר משפט, או מצהיר הצהרה, או מפהק, או איך אומרים קלדנית? כשהקלדנית מסיימת לכתוב שורה, יש ריאקשן שוט לרייצ'ל וייז, שנושכת את השפה שלה. זה קורה המון פעמים, בשלב מסוים אמרתי, מסכנה הגברת הזאת, מילא שתובעים אותה בבית משפט, היא הולכת לאבד את השפה התחתונה שלה, כי בשלב מסוים היא פשוט הולכת לנשוך דרכה. שאר הדברים זה פשוט כאילו... יש חוסר מעוף כל כך בסיסי. אני זוכר שדיברנו על ספוטלייט ואמרנו, נו, זה סרט מאוד לא קולנועי ומבוים במין כזה סרט של סרט טלוויזיה, ופה זה אותו דבר.
אני הייתי ספוטלייט, אגב.
לא, כן, זה גרם לי להעריך יותר את ספוטלייט, כי זה כזה, אין פה שום, אתה יודע, אני לא רוצה שהמצלמה תעשה לטוטים באוויר או משהו כזה, אבל זה כל כך יבשושי וכל כך חסר עניין וכל כך כאילו...
זה מה שאתה אומר זה, כי די בבירור הבמה ניסה להכניס המון רגש לפה.
אבל אני לא הרגשתי כלום.
טוב, זה עניין אחר.
וההחלטה הכי נוראית בעולם זה הדרך שבה הם עיצבו את הדמות של ליפסטד.
רגע, אני פשוט, אני מסכים עם זה, ולכן זה קצת קפיצה מבחינתי.
לא, דיברתי על הבימוי, כאילו על הבימוי במובן הטכני שמצאתי אותו מאוד מאוס וכאמור רפטטיבי.
אז חוקי הרטוריקה אומרים שעכשיו אני צריך לא ממש טוב.
אוקיי, כן.
אני די אהבתי את הסרט, אני חושב שיש לו נטייה די מעצבנת להיות אובר סנטימנטלי, שזה די מיותר בסרט שבו בעצם הפואנטה היא שצריכים במידה מסוימת להוכיח שהתובע הוא מכחיש שואה. ומאוד קשה לא לקחת צד במשפט כזה.
במדינת ישראל?
אני לא אמרתי שום דבר במדינת ישראל, זה בבריטניה. אבל מה שכן, אני חושב שהסרט עובד כדרמה משפטית, כי דווקא חוסר המעוף שאתה מדבר עליו בבימוי, הוא לדעתי דווקא משרת פה את הרעיון של דברה ליפסד מגיעה מארצות הברית, היא מגיעה ממקום שבו אם יש לך משהו לומר אתה אומר אותו, והיא אומרת למשפט דווקא בלונדון ששם הדבר המקובל זה בואו לא נדבר, לא נגיד שום דבר שלא צריך לומר, וכחלק מזה ההגנה מחליטה על טקטיקה שבה בעצם הם אומרים אוקיי, דייוויד אירווינג הוא רטוריקן, הוא מאוד אוהב לשמוע את עצמו מדבר, בואו נרעיב אותו, ככה זה המילים שלהם, אנחנו נרעיב אותו, ממש להרעיב את הטרול. במקום לתת לו כל הזמן עדים שהוא יוכל ממש לסתור אותם להנאתו, בואו נמנע ממנו את היכולת לפתח את הטיעונים שלו.
אוקיי, זו טקטיקה משפטית מצוינת.
כן, השאלה היא מקולנועית.
זו טקטיקה קולנועית גרועה, ותראה, יש דברים שאתה יודע, אתה מחליט לעשות סרט על סיפור אמיתי, אתה לא יודע כמה אתה מוכן לסתות ממנו. בעיה הגדולה של הסרט מהבחינה הזאת היא שזה סיפור של דוד נגד גוליאת, שבו אנחנו אומרים להיות בעד גוליאת, כי... זה לא סתם שהוא תובע את דבורה ליפסטד.
שוב, זה משהו שנאמר בסרט עצמו, זה לא...
זה לא סתם שהוא תובע את דבורה ליפסטד, שיש לה, שמצליחה די בקלות לגייס המון המון תומכים. אתה יודע, בשלב מסוים אומרים...
כן, כי הוא מכחיש שואה והיא לא.
כן, הוא מכחיש שואה, היא פרופסורית מכובדת. ספציפית יותר, הוא תובע את פינגווין, הוצאת הספרים הכי גדולה על פני כדור הארץ. והוא מייצג את עצמו בבית משפט, ובגלל זה אני אומר, זה כל כך נראה כמו משהו שאמור להיות כמו קומדיה, הבחור הזה שלא מסוגל לסתום את הפה, שאוהב לשמוע את הקול של עצמו יותר מהקול, שמייצג את עצמו בבית משפט, שהוא בור וצעקני.
אני לא חושב שהוא בור. למעשה, הטענה שהוא בור זה משהו שעובד לטובתו.
אוקיי. שהוא מאוד צעקני וסגנוני. אתה יודע, זה כמעט מזמין טיפול קומי, ואתה יודע, זה קרה בחיים האמיתיים, ואני מבין למה הם לא רוצו לעשות זה, אבל הם נמצאים בבעיה לילתית כשהם אומרים, טוב, בוא פשוט נעשה את הסרט כמו שהוא, וכל פעם שהם מנסים לגרום לזה לראות כאילו הוא עומד לנצח, אני כזה, לא, אני לא מאמין לרגע, ברגע הספציפי שבו הם אומרים שזה הולך להיות משפט מול שופט ולא עם מושבעים, אפילו שברור שהסיכוי הכי טוב שלו,
שוב, כדי שלא לתת לו את ההזדמנות,
דבר שהוא מסכים אליו אגב, ברגע שברור לנו שהוא התעסק מול השופט, שהוא אדם די קרוח
ומשכיל
ומקצועי למראה, ברור לנו שהוא הולך להפסיד, במקרה
שלו מאוד בריטי.
כן, במקרה שלו ברור לנו שהוא הולך להפסיד. הסרט, אז את על כל הזדמנות של, יש לקראת סוף המשפט רגע, שבו הוא שואל את תום וילקנסון, את הפרקליט המייצג את ההגנה, כן, שאלה כלשהי, ודבורה מיד כזה, אבל מה המשמעות של זה? אוי ואבוי, זאת שאלה שהולכת נגדנו, אולי הוא הולך לפסוק נגדנו, ואני כזה...
תראה, אני ידעתי, עוד לפני שראיתי את הסרט, איך הוא נגמר,
גם אני זוכר את המקרה.
זו, גם אני. זה לא מהמקרים היותר מפורסמים, המשפטים היותר מפורסמים של 20 השנים האחרונות, אבל אני כן, יש לי זיכרון מסוים מהסוף שלו. אז אני כן ידעתי שבסופו של דבר, דייוויד אירווינג הפסיד במשפט, וזה היה בעצם הסיפור הגדול.
ספוילר, השואה התקיימה.
הוא לא טען שהיא לא התקיימה, הוא טען שלנאצים לא הייתה כוונה לעשות השמדה שיטתית, אלא זה...
היא הייתה הרבה פחות חמורה ממה שזה...
כן, שזה... הסרט מציג בו דרך דיוויד אירווינג, דרך הדמות שלו, טענות שהן מאוד נפוצות בתחום הזה, והוא גם מראה איך סותרים אותן פשוט על ידי זה שמתייחסים להיסטוריה ולעובדות, ולכן זה קצת מוציא את ה... זה קצת מעביר את הפואנטה של המשפט מהשאלה האם הייתה שואה או לא, שזה מה שדברה ליפשטד מאוד חוששת שיקרה. זה מעביר את הדיון מזה למקום שבו בעצם אומרים, אוקיי, הבן אדם הזה טועה, ויש סיכוי שהוא גם יודע שהוא לא, שהוא משקר.
השאלה היא,
איך מוכיחים את זה שהוא משקר?
כולם יודעים שעובדות ההיסטוריות שהוא מציג לא נכונות, השאלה אם אפשר להוכיח במשפט שהוא משקר במקום פשוט טועה.
אז כמו שאמרתי בביקורת שלי, כולם יודעים שהשמש זורחת במזרח. תוכיח את זה שאתמול היא זרחה במזרח. או, אוקיי, אני לא אומר אתמול, אתמול נגיד מילא, תוכיח שמתישהו במאה ה-19, אני אתן לך פרק זמן, היא זרחה במזרח. זה נשמע קל, אבל אז אתה אומר, רגע, אתה לא יכול להביא אף עד שהיה שם.
עוד פעם,
אתה לא יכול, אתה לא יכול, אין לך צילומים של זה.
עוד פעם, אני מסכים שזה מעניין מבחינה רעיונית, ומשהו שכתבתי, לא ביקורת, כי אני לא כותב ביקורות זה.
לפעמים, כן.
כתבת, אשכרה, ישבתי מהסרט הזה עצבני, וישבתי לכתוב בפייסבוק את ההתרעמות שלי. זה סרט. כתבתי גרר.
כן. כזה. נכנסת מלא על הגילה והרייש.
לא אומר שיודעים שהפודקאסט הזה מוקלט, כשאני קשור כאילו, בכותונת משוגעים סטייל חני בלקטר.
זה קצת מוזר, כי אתה ככה לפני שאני מגיע.
אני קושר את עצמי, אני מקצוען. כתבתי שהסרט הזה בטעות, אבל במה שנקרא מזל נוראי כזה, הוא הגיע בעת הכי הולמת מבחינה היסטורית, כי מה שיש לנו פה זה אישה, שהיא פרופסורית ממסדית, מכובדת, שמגיעה שקולה, עם עובדות היסטוריות, עם תמיכה תאגידית,
זה מתחיל שם המוכר.
כן, בדיוק. עם קשת של בני מיעוטים לצידה, מאחוריה ומלפניה, שנלחמת מול בן אדם שמחליט לייצג את עצמו, בניגוד לכל דעה מקצועית, שהוא בעל חינוך עצמי בעיקר, בלי הכרה ממסדית, גס רוח, שחצן, אוהב מאוד את הקול של עצמו.
אני גם מוסיף לך עוד איזה משהו.
והתומכים שלו הם קבוצת קיצונים מלאי שנאה כלפי מיעוטים.
אני אוסיף לך עוד איזה פרט נחמד עליו, הוא גם נולד למשפחה עשירה.
אתה מבין כאילו...
אנחנו מדברים על כמובן הבחירות באוסטרליה. הן היו מאוד 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 בעייתיות.
זה מגיע בכזה רגע נכון היסטורית, ואתה אשכרה, אני חושב שבוב צ'יפמן המבקר הקולנוע אמר שהוא חושב שנראה הרבה סרטים כאלה בזמן הקרוב.
זה בטוח.
לא, כיצרים כיוונו לעידן הילרי. זה היה אמור להיות סרט לעולם שבו הילרי ניצחה, אותו דבר מסלון לדוגמה שלא דיברנו עליו פה.
נכון, אבל כן ראיתי אותו.
או ג'קי, שגם כן לא דיברנו עליו. הוא הגיע לארץ בכלל?
ג'קי עוד לא. הוא יגיע בקרוב.
אז אולי כאילו, אני לא יודע, אבל אנחנו, זה סרט שעכשיו נראה, זה נראה כל כך חולם, אבל הסרט לא מנצל את זה, והבעיה הגדולה היא עם הקטע הזה, אם יורשה לי לחזור למה שניסיתי להגיע לה ואתה עצרת אותי, בזה שעזת להגיב, הדרך שבה הוא מתאר את הדמות של דבורה ליפסטד.
זהו, ורציתי בכוונה, אז עיכבתי אותך, כי רציתי שנגיע קצת יותר מאוחר לשלב, לדבר שבו שנינו מסכימים. כי...
אבל רק שאני יותר עצבני ממך.
כי, תראה, מבחינתי רצ'ל וייס, סארו שיחקה פה טוב, היא פשוט קיבלה דמות שכתובה לא טוב.
כאילו, אני לא חושב שאפילו, לא יודע, מריל סטריפ, וואטאבר, שכולם אוהבים ואביה לא,
חוץ ממני, כן.
הייתה יכולה להפיח חיים בדבר הזה. מריל סטריפ לפחות הייתה קרובה יותר בגיל. אגב, רייצ'ל וייס צעירה מדי, יפה מדי, הסרט אפילו מנסה להסתיר את זה.
אני לא חושב שיש דבר כזה יפה מדי או צעיר מדי כשיודעים לשחק, אבל...
כשאתה אמור להידמות לבן אדם אמיתי.
זהו, זה העניין.
היא לא דומה לדבורה ליפסטד.
כן, האמת שבדקתי, אף שחקן בסרט לא דומה לדמות שהוא מגלם, אז נראה שהם פשוט הלכו על הרעיון של... בואו פשוט נלהק את מי שאנחנו רוצים, את מי שאנחנו מדמיינים בתפקידים האלה, ולא את מי שהכי דומה.
רייצ'ל וייז עוד לא קיבלה אוסקר, והיא ממש רוצה אחת.
יש לה אוסקר, יש לה כבר אוסקר.
על מה יש לה אוסקר?
הגנן המסור.
באמת?
כן.
על זה, כאילו זה לא סרט רע, אבל טוב, זה תפקיד משנה.
כן.
אז
על זה שהייתה בפלשבקים.
לרייצ'ל וייז עדיין אין אוסקר על שחקנית ראשית.
יותר מטריות היא שטימי טיספו עדיין אין מועמדות לאוסקר. מר טרנר, לא ראיתם את זה?
זה קצת מוכר, את לא מודדת לאוסקר על זה עכשיו.
האמת שהוא עדיין יכול לקבל דינאי.
הנה העניין. הבעיה הגדולה של הסרט, ואני מקווה שזה לא היה ככה בחיים האמיתיים, זה שהם בוחרים להציג את הפרקליטים שלה, את כל הצד המשפטי שלה, חבורה מאוד גברית, אני חייב לציין.
חוץ מהאישה.
שהיא העוזרת של העוזרת.
היא מתלמדת. יותר,
כן, המתלמדת. בתור אנשים שקולים וקרי רוח, שהעניין היחיד שלהם זה לנצח. כאילו הם רוצים לנצח, ובשביל זה הם הולכים לנקוט בטקטיקות, אתה יודע, לא טקטיקות שפלות.
עד פה בסדר.
כן, לא טקטיקות שפלות, טקטיקות סופר מקצועיות ולא רגשיות. ומצד שני, דבורה, היא מוצגת בתור בחורה רגשנית ולא דרמטית.
וייני ג'ויס פרינסס.
כן, כן, כאילו, ואני מניח שהיא לא ככה בחיים אמיתיים, מהסיבה הפשוטה היא שהיא פרופסורית להיסטוריה, ואני רוצה להאמין שהיא בן אדם בחיים אמיתיים הרבה יותר שקול, שכשמומחה משפטי אומר לה, תקשיבי, אם את רוצה לנצח במשפט הזה שבו הקריירה שלך והזכות שלך להמשיך לפרסם ספרים עומדת על כף המאזניים, וגם אתה יודעת הזכות של אנשים להמשיך להכחיש שואה, תני לי עם ניסיון של עשרות שנים וצוות מתמחים מלא מאחוריי, ולעורך הדין השני שלך שיש לו ניסיון אפילו יותר משלי, לעשות את העבודה שלנו.
יש בעיה מאוד קשה עם הדמות שלה, אני מסכים.
במקום זה הם מציגים אותה בתור מישהי שממשיכה לעשות תלונות מטופשות, כמו היא ממשיכה להתלונן, כאילו תנו לי
אותם הדברים.
כן, תנו לי לייצג את עצמי, כשהם אומרים לה, לא, אנחנו לא רוצים שהוא ידבר איתך, כי הוא טרול, הוא טוב ולהוציא תגובות רגשיות מאנשים. תנו לי לעלות ניצולי שואה ולהשמיע את הקול שלהם, והוא כזה.
לא.
לא, אנחנו לא רוצים.
האנשים האלה עברו מספיק.
האנשים האלה עברו מספיק, אנחנו לא רוצים שהבריון הזה יקבל מיקרופון לצעוק עליהם. אנחנו יודעים מה יקרה, הם אומרים לה את זה ומבהירים לה את זה, והיא בעצמה כאילו, יצא לה להתעכל בו פעם אחת, בסצנה שמתחילה את הסרט, והיא יודעת שהוא טוב מאוד בלהוציא כאילו, להצבל אנשים ולהוציא אותם מדעתם, ולגרום להם להישמע מפקפקים בעצמם, והיא ממשיכה להתעקש לעשות זה, למה? כי היא מייצגת צד הרגשי, הנשי, בניגוד לצד הגברי, המחושב, הקר, ואוי ופוי.
המשפט האמיתי, גם בסרט הם הולכים לפי לוח הזמנים הזה, אבל זה פחות מורגש בסרט. המשפט לקח, הוא ערך סך הכל 4 שנים, שמשהו כמו 3 מתוכן זה היה רק ההכנות. ובכל הזמן הזה, דברה ליפסטד לא הורשתה בידי עורכי הדין שלה, וכל הצוות המשפטי, להתראיין התקשורת בנושא. היא לא הורשתה להתעמת מול דיוויד אירווינג. היא לא הורשתה להביא עדים משלה שיעזרו. הכל הצוות המשפטי עשה בשבילה, והיא רק ליוותה אותם כדי להיות מותקן למה שהולכים לעשות. אם הסרט היה מציג את זה נכון, היינו בשעה מסוים באמת רוצים כבר לשמוע אותה, כי היא הייתה באמת מחזיקה את עצמה. אבל איכשהו החליטו שהדמות הזאת תהיה, לא רק שמפריע לה שהיא לא יכולה לדבר, היא גם לא מפסיקה לומר שזה מפריע לה, וזה משהו שהוא מאוד פוגע, כן, רצו שזה יהיה באמת, אתה מדבר על עידן הילרי אולי, רצו להציג אותה כאישה באמת חזקה ועצמאית.
כן, אבל המאפיין הגדול של הילרי בתור פוליטיקאית זה שהיא לא סופר רגשית, נכון?
נכון, ולא רק זה, אחד הדברים שבאמת פישלו פה בעיניי זה שהדמות המאוד כביכול פמיניסטית, כביכול חזקה הזאת, היא כל כך חד ממדית. והיא אמורה לייצג לא רק את הצד שלה, אלא את כל זכר הנספים והניצולים, וכל מי שבעצם דיוויד אירווינג מנסה לפגוע בלגיטימציה של הטענות שלהם. והיא יותר מדי מתנהגת כאילו היא לא מבינה איפה היא נמצאת. עכשיו,
באנגליה, אגב.
כן, שזה בפני עצמו אלם תרבות.
כאילו הייתי באנגליה.
אומרים לה, יש לך עוד מה לומר על זה, גם אני הייתי באנגליה.
בדיוק, כזה. אומרים לה ג'ונס במקום כזה, באתרום ויגד. You must wear trousers, וכזה, but I have pants. No, trousers, darling, והיא כזה, I can't live in this place, ותולש את השיער מעל הראש.
לא בדיוק.
הלם תרבות.
לא, אבל לצורך העניין, אומרים לה שתגוון את מסלול הריצה שלה מדי פעם, והיא לא מבינה למה. היא אמורה להיות פרופסורית שמתעסקת גם בהכחשת שואה, לא עוסקת בזה, היא מתעסקת בנושא.
אני פרופסורית להכחשת שואה, ואני כזה וואו גברת, אולי כדאי שתמצאי עבודה פחות, לא, אני עוסקת כאילו, אני לומדת.
כתבתי ספרים, מה?
כן, זה מפגע משפטים שאי אפשר להגיד כמו שצריך.
ועדיין כשמבקשים ממנה לשנות את מסלול הריצה, כשלכל מי שרואה את הסרט ברור שהכוונה היא, את יודעת, שלא יתקשו בחייך.
זה כזה, ודי לחכמה ברמיזה, והיא כזה, לא, אתה יכול, אני לא
חכם. שעוצת רמיזה, בבקשה.
מסתובב שאני לא כזאת חכמה, אני פרופסורית, אני בסך הכל פרופסורית מפורסמת להיסטוריה, שזכתה להמון הכרה, והסיבה שהוא טבע אותי זה כי אני המטרה הכי גדולה בשוק.
זה הכל.
כן.
זה, זה פספוס של הסרט ששנינו מסכימים עליו. מה שאנחנו לא מסכימים עליו זה על איך הסרט עצמו. כי מבחינתי נגיד, אני דווקא מצאתי את זה שהוא כל כך לא הולך על הדרמות בתוך בית המשפט, מצאתי זה מאוד מרענן.
לא, כן, לטעמי, אבל יש דרך, אם אתה לא הולך להיות לא דרמטי, ואין שום בעיה בלעשות, אתה יודע, דרמה אנטי-היסטריונית, דרמה שבה אנשים מקצועיים עושים את העבודה שלהם, אבל הסרט הזה פשוט לא עושה את זה מהסיבה פשוטה שהוא מחויב להרגיש לתקוע. הדמות שלה תוקעת את הדרמה פחות או יותר. הדמות שלה היא מרכז רגשי בסרט שרוצה להיות על מקצוענים שקטים שעוסקים בעובדות. ואם היא הייתה בעצמה מוצגת בתור מישהי מאוד מקצועית, אני חושב שזה היה עוזר לסרט הרבה יותר, אבל ככה זה פשוט מלודרמה, ואתה יודע, כל האנשים האלה עומדים ויושבים ודברים...
אני חושב שהיא דמות מלודרמטית בתוך סרט לא מלודרמטי.
וזאת בעיה, כי זה הורס את הטון. אני, כל פעם שעשו עוד פעם, עוד ריאקשן שוט מעצבן לפנים של רייצ'ל ווייז, בשעה שהיא נושכת שפה, או... אתה יודע, בפעם הראשונה שהיא אומרת, יס, כזה, בבית משפט, כאילו זה...
מש... And that's the point.
וכולם מסתכלים, אני כזה...
תודה דודה, כן.
לא, באמת, זה כמו הדודות הזקנות של הדודה, באות להקרנות של לב ומצביעות כזה. יא רגע, כאילו, הם הרגע אמרו שם. הסרט מתעקש לנסות לחלט סיים דרמטיים ממורה לא דרמטי. כשהם אומרים, אתה יודע, בשלב מסוים לפני סוף הסרט, כל אחד, אתה יודע, כולם יודעים מה התוצאות, כאילו, כל עורכי הדין יודעים מה התוצאות של המשפט לפני שהוא מתחיל, ודייוויד אירווינג מייצג את עצמו, אז אין אפילו... אין אפילו התלבטות בצד שלו, הוא מגיע לבית המשפט ביום האחרון בידיעה שהוא הפסיד, והם כזה מנסים לשחות כן. איזה דרמטי. כזה, הצד שהפסיד יודע, כאילו היא לא יודעת שהיא ניצחה, כאילו עורך הדין אסור להגיד לה, אבל מסיבה כלשהי, אגב זה עוד מעשה חוקי מאוד מטופש נראה לי, אבל whatever.
כן.
כאילו זה בית משפט, זה לא הגמר של אח הגדול.
כן. רק לעורכי הדין מגלים את אחת השופט 24 שעות לפני שהיא
מייצגת. הם היו יכולים פשוט להגיד שהיא מייצגת את עצמה כזה. פרקליט, קו-קאונסלר, whatever, אסיסטנט קאונסלר.
אני חושב שהם מסיבה מוצדקת הם החליטו לא לעשות את זה.
לא, כן.
אז היא הייתה עוד קוראת לעצמה לעד. אבל אוקיי, בוא נדבר רגע על המשפט עצמו. הסרט בעצם הוא מציב, הוא כן מציג אתגר משפטי, שזה אומר לא להוכיח שהשואה התקיימה, או להוכיח שיש לדייוויד אירווינג טעויות באופן שבו הוא מסקר את ההיסטוריה של גרמניה הנאצית, אלא להוכיח שהוא עושה את זה בכוונה, ושהוא מונע מגזענות. עכשיו, למרבה הנוחות הוא ניהל יומנים אישיים במשך 20 שנה בערך.
שהוא חלק עם, שהוא מוכן לחלוק עם עורכי הדין שטובעים אותו. זה מה שאמרתי, וזה כל כך, זה כל כך מגוחך שזה חייב להיות אמיתי.
זהו, זה אמיתי. הם באמת מצאו ביומנים שלו שירים גזעניים וכל מיני הערות קטנות שקשורות למישהו, לחשש שלו שהבת שלו תצא עם מישהו שהוא לא לבן.
אני מנהל יומנים כבר עשרות שנים, ואני כן. בטוח שאתם בחיים לא תוכלו לקרוא את כולם משרד משפטי ענקי עם מאות מתמחים.
זהו, אז זה נותן לנו הצצה לדמות של דייוויד אירווינג, בן אדם שלא רק בטוח שהם לא ימצאו שם שום דבר שיפליל אותו, הוא בטוח שהם לא יספיקו לקרוא את הכל, אפילו שבאמת יש להם את האמצעים פשוט להביא עוד אנשים.
זה מסוג הדברים שהם הולך מדופשים שאני, אתה יודע, אני מאמין שהסיבה העיקרית שלו היה להשיג פרסום, והי, זה עבד, זה דמות בסרט.
זהו, זה מה שמעניין.
ולא אכפת אם זה פרסום שלילי בתקשורת המיינסטרימית, כי מה שמעניין אותו זה שיותר חבר'ה קיצוניים מהשוליים, שגם ככה מאמינים שהוא, אתה יודע, שהוא דובר אמת ומייצג את כל הנתקעים והחלשים, שזה הם.
זה מה שמעניין אותי. הוא טוען שבעצם זו דיבה, כי עצם השימוש בתיאור מכחיש שואה גורם להוצאות ספרים למנוע ממנו כל מיני דילים, וגורם לאנשים לא לקנות את הספרים שלו. לא התוכן שלהם, אלא זה שדברה ליפשטיין בספר שלה תיארה אותו כמכחיש שואה.
אגב, שבוע שזה, לפני ההקלטה, כן. מילו ינבופוליס, העיתונאי האיסלאמופוב הדוחה שטריד נשים בטוויטר, והוא זה שרדף אחרי לזלי ג'ונס בעקבות הסרט המחודש של גוסטבאסטרס.
הוא לא היחיד שרדף אחריה בעקבות
הוא
זה.
הוא היה המסית הראשוני, והוא כאילו גרם okay. לעשרות אנשים זה, קיבל חוזה של 250 אלף דולר מרנדום האוס לכתוב את האוטוביוגרפיה של עצמו.
אני רק רוצה של עצמו. זה יהיה אובייקטיבי.
לא, כן, הוצאות ספרים, שונאות אנשים להסינה.
זה שבן אדם רודף אחרי מישהי טעמים גזעניים, לא קשור לזה שמכסחות השדים סרט גרוע.
כן, לא, כן, כאילו, אבל אני רק אומר, כאילו,
הוא פשוט היה שם.
הרעיון המוזר, שאתה יודע, ההוצאה שמתעניינת בעניינים כלכליים, תסרב למישהו, רק בגלל דבר פרוט מעובדה שהוא מכחיש שואה.
זה העניין, האנשים שקראו את הספר של דברה ליפשטד, הם לא אותם האנשים שיקראו את הספר של דיוויד אירווינג, או לא ירצו לתת לו חוזה. יותר סביר להניח באמת, והסרט לא בדיוק מתייחס לזה, רק מאוד בעקיפין.
כמה מהסרט?
שבשבילו זה באמת פשוט הזדמנות לפרסם את עצמו.
הנה הבעיה הגדולה שלי עם הסרט. לא מספיק ממנו מתרחש במשפט. יש יותר מדי ממנו שמתרחש לפני, ויש לנו את הדבר הזה שאני שונא בסרטים שמבוססים על סיפור אמיתי של כזה סצנה, וכזה 3 שנים אחר כך, ואז כזה עוד סצנה, וכזה 2 אחר כך, ואני כזה, מה? למה אתם מתחילים ב-1996?
תקציב.
כאילו, תתחילו במשפט, תתחילו במשפט.
למעשה מתחילים, אני חושב, ב-93 או 4.
כן, זה כזה, פיצת זמן. היא לא מזדקנת במשך 7 שנים, שזה נהדר.
טוב, רייצ'ל וייס, היא לא מסתגרת.
דבורה ליפשטד. ואז אתה יודע, יש הרבה דברים מסביב. מעט סצנות יחסית אשכרה מתרחשות בתוך בית המשפט, ואין לי תחושה של, זרימה של המשפט במקום זה. אני מרגיש כמו, כאילו הם לקחו כמה סצנות שאתה יודע, אמורות להראות את הדבר הזה שנדבר עליו, של הם צריכים להוכיח שהוא משקר ביודעין, אבל יש כל כך מעט רגעים שבהם הוא מדבר והם מחזירים. יש לנו סצנה שבה הוא מדבר, ואז יש קאט, הם מראים את דבורה ואת ריצ'רד במשרד שלה מתווכחים עוד פעם, ואז כזה בחזרה לבית משפט. כאילו אין שום קטע של אשכרה כאילו תגובה ותגובת נגד בתוך בית המשפט.
יש איזה משהו שהסרט נמנע ממנו, אני לא יודע אם בכוונה או שפשוט ככה יצא להם, אני באמת לא יודע אם זה היה מכוון, שאין בשום שלב את התחושה שדיוויד אירווינג בעצם יש לו יתרון.
לא.
כדי להראות את זה, אז יש רגע אחד שבו הוא מזמן לדוכן העדים חוקר הולנדי, אני חושב, שגם היה איתם בסיור באושוויץ, והוא חוקר אותו על זה שבעצם אין הוכחות לזה שנעשה שימוש בגזים, במקלחות, כביכול.
מרק גייטיס, בתור הולנדיה, המבצע שלך מגוחך אפילו יותר משלי. מה יש לך להגיד בעניין?
לא יודע. בכל אופן, הוא מזמן אותו לדוכן העדים, והטקטיקה שלו היא בעצם להיות האחרון שמדבר לפני שנגמר היום. שככה, מה שמצטטים בתקשורת, זה שבעצם את הדברים של דיוויד אירווינג, ולא את הדברים של ההגנה. עכשיו, כבר בשלב הזה, הצוות המשפטי של דברה ליפשטד מסביר לה שהם ברור להם שהוא מדבר שטויות, דיוויד אירווינג, ומאוד מאוד קל להפריך את זה. הוא פשוט רצה להיות זה שידבר אחרון. והיא עדיין נורא מודאגת מזה. היא הולכת לריצה בלילה, והיא רואה בלוח כזה בצד הדרך את כותרות העיתון, שכאילו לפי זה אין הוכחה חד משמעית להשמדה.
עכשיו ילדים, הסרט הזה מתרחש בשנת 2000. עיתון זה דבר כזה מנייר של אהבה עם מודפסות חדשות. רק שתדעו.
כן.
כן. זה לא ישראל היום.
אגב, הסרט הזה מתעלם לחלוטין מקיומה של תקשורת דיגיטלית, אבל יש בו מנוע חיפוש בשנות 90, שמהיר כמעט כמו גוגל.
מה היה לנו בשנות 90? יאו?
יאו.
כן, ובארץ תפוז.
תפוז, והיה קצת, היה גם את ננז.
וואלה, היה מנוע חיפוש פעם, ילדים. וואלה? אתם אומרים? וואלה, זה נכון.
אז היא נכנסת לישראל אונליין, ו
אנחנו מאבדים את העלילה, כמו הסרט הזה.
אני לא חושב מאבד את העלילה, אני חושב דווקא מאוד 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 מרוכז.
כי אף פעם לא הייתה לו אחת.
אתה מכחיש עלילה.
אני חושב שזה פשוט סרט רע ומשמם, ואני חושב שהוא נכתב ובוצע כשמישהו כבר מראש מזיל ריר על לפחות מועמדות לאמי, אולי אפילו לאוסקר.
איך אמי?
לא יודע, אני לא...
סרט קולנוע.
אני לא מבין בדברים האלה. אין גם אמי
לסרטי קולנוע? לא.
גלובוס הזהב, אז וואטאבר.
גלובוס הזהב, כן, זה כבר לא יצא להם. בעיניי סרט עובד, כי יש לו את הבעיות שלו, במיוחד לגבי האופן שבו הם מציגים את הדמות של דברה ליפשטד, שהיא באמת, מה שהם לא התכוונו שהיא תהיה, היא לא. היא פשוט מעצבנת. אבל אני כן חושב שהסרט עשה עבודה טובה בלהראות איך בנו את הטיעון של ההגנה, ולהציג גם את דיוויד אירווינג בתור מישהו שהוא טרול מקצועי. זה אפילו לא כהגזמה, זה בן אדם שמתפרנס מלהיות טרול. אז מבחינתי הסרט עובד עם למרות הבעיות שלו.
טוב, נעבור לסרט השני להשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
people of the world let it now be noted that here in our decision this is what we stand for justice truth and the value of a single human being
judgment at Nuremberg
on בעברית הוא הופץ ככל הנראה בתור יום הדין בנירנברג. יש מקומות שבהם הוא נקרא...
זה שליחות קטנית 3, יום הדין בנירנברג, כן.
יש מקומות שבהם הוא נקרא בעברית משפטי נירנברג, שני השמות נכונים.
סרטו של סטנלי קרמר, ממש אנחנו מאוד אוהבים, וזה הסרט הראשון שאנחנו מדברים עליו.
לצערי כן, לא רצינו עוד לדבר עליו.
אני חושב שרצינו לדבר על, אם מדברים על דרמות משפטיות, אני חושב שרצינו לדבר על משפט הקופים מתישהו.
בהזדמנות זה עוד יקרה, כי הוא... יש לי המון מה לומר עליו.
כן. בכל אופן זאתו של סטנלי קריימר, על פי תסריט של אבי מן, שאני לא בטוח אם זה כנראה אישה.
אבי מן.
כן, כאילו, למרות ש... וואו, אברהם. אוקיי.
אברהם זה אישה.
כן. ובסרט משחקים ספנסר טרייסי, ברט לנקסטר, ריצ'רד ויידמרק, מרלין דיטריך, ג'ודי גרלנד, מקסימיליאן של ומונטגומרי קליפט.
אלה יותר מוכרים.
איש אני תמיד בטוח שהשם המשפחה שלו זה השם הראשון שלו.
קליפט מונטגומרי?
קליפט נשמע כמו שם ראשון, מונטגומרי נשמע כמו שם משפחה.
לא תמיד.
אביעד, במה עוסק הסרט יום הדין במשפטי נירנברג 2 הנקמה?
הוא מבוסס כמובן סיפור אמיתי, כי אם כבר,
רק שפה באופן חופשי, זה באמת באופן מאוד מאוד חופשי.
1948, בזמן שכוחות הברית בעצם כובשים את, כבר מחזיקים בגרמניה כמה שנים, מתנהלים בנירנברג משפטים שבהם מעמידים לדין על פשעי מלחמה את את השופטים והמשפטנים של גרמניה הנאצית. המפורסם יותר מבין הנאשמים הוא ארנסט ינינג, שהיה שר המשפטים בתקופת היטלר. והסרט בעצם מציג לנו, אם נגיד, הכחשה מציג לנו את המשפט מנקודת המבט של צוות ההגנה, פה מוצגת לנו בעיקר נקודת המבט של השופט. השופט הוא אמריקאי, ספנסר טרייסי מגלם אותו, השופט דן היווד, אחד משלושה שופטים אמריקאים שמגיעים. התביעה היא בעצם של ארצות הברית, על ידי צבא ארצות הברית.
כן.
והגנה...
באשמת פשעים נגד האנושות, כן. פחות או יותר.
ועל ההגנה אחרי הר רולף, עורך הדין רולף שהוא גרמני, די פטריוט.
מקסימיליאן של.
כן, מצוין, שהוא לא גרמני.
אבל הוא מצוין בתפקיד.
כן.
ובין לבין יש לנו גם תיאור של החיים של השופטים המבקרים בגרמניה, בעיקר
נירנברג ספציפית.
כן, דן הייווד מוצא עצמו מבלה הרבה זמן עם מרלן דיטריך בתור אלמנת מלחמה גרמנית, מישהי שבעלה היה...
שהוא שוהה בינתיים בבית שלהם, שהיא נאלצה לעזוב.
כן.
כן, שבעלה הוא היה קצין בצבא הנאצי שהוצא להורג גם על פשעי מלחמה.
סך הכל קצין בצבא הנאצי. אוקיי, משפטי נירנברג זה סרט מאוד ארוך.
3 שעות.
כן, מאוד דברני, מאוד בשחור לבן, מאוד מלא בעצמו, מאוד אמרני ומאוד מאוד טוב.
אכן.
סרט ממש ממש טוב.
אנחנו לא סתם אוהבים את סטנלי קרמר, בעיניי אולי אחד הבמאים הכי לא מספיק מוערכים בהיסטוריה, כי זה בן אדם שמשקיע בפרטים החשובים.
סטנלי קרמר, הבעיה הגדולה שלו זה שהוא התחיל לעבוד ממש לפני, במעבר משיטת האולפנים הישנה. הוא התחיל בתור מפיק.
כן, הוא הפיק את בצהרי היום.
הוא התחיל לעבוד במעבר שבין שיטת האולפנים הישנה לניו הוליווד בשנות ה-70, והיה לו סגנון, הוא הראה עצמו בתור מחנך תרבותי, כן? סטנלי קרמר עשה סרטים שעסקו בנושאים החברתיים
חשובים.
כן, סרטים שרצו להיות סרטים חשובים, שרצו לעסוק באופן מאוד רשמי בנושאים הסוציו-פוליטיים של יומו. הוא עשה את Guess Who's Coming to Dinner, שהיה כנראה הסרט הכי הכי כאילו in your face לגבי יחסים בין שחורים ולבנים באותה תקופה.
הדמויות פשוט מדברות על זה.
כן.
כן.
ולא היה...
הוא עושה משפט הקופים, שגם מדבר על מקומה של הדת בתרבות ובחברה האמריקאית.
וכשסרטי הוליווד החדשה התחילו לצוץ, והם היו יותר מעוניינים...
הוא עשה את על החוף, סרט שהוא עושה בשנות ה-50, על שואה גרעינית.
לא ראיתי, אני יודע שאני צריך לראות. העניין הוא שכשהוליווד החדשה הגיע, זה היה שנות ה-70, אבל כבר טכנית בסוף שנות ה-60 התחילו להגיח, הרבה אנשים פשוט רואו את הגרסה החינוכית שלא כמיושנת, הם רצו יותר moral ambiguity, יותר גיבורים שפחות מתעסקים, אתה יודע, מדברים על המסך, על נושאים של צדק חברתי, ופשוט נותנים לקהל להסיק מההתנהגות הלא נאותה שלהם, אלא בוני וקלייד לגבי, אתה יודע, מה אתה צריך זה.
פחות קפרה, יותר קופולה.
יפה.
תודה.
זה יהיה השם שלה, כשתכתוב עליו ביוגרפיה קולנועית, אביאז.
כן. האמת שכתבתי עליו ממש מזמן, אולי זה היה אפילו במה חדשה, כתבתי עליו מאמר על למה בעצם סטני קרמר לא כל כך זוכרים אותו. והמסקנה שלי מהבחינה הזאת זה דווקא פחות התקופה שבה הוא עבד, ויותר הסביבה שבה הוא עבד, שהוא מצד אחד הוא המשיך לעבוד עם האולפנים ש... הכניסו אנשים לרשימה השחורה, והוא, כאילו, היו כאלה שטענו שהוא הסגיר שמות, הוא טען שמעולם לא, ומצד שני הנושאים שהוא עסק בהם היו באמת מאוד חברתיים, ו...
סופר ליברליים, כן.
כן, זאת אומרת, הוא פשוט הגיע למצב שבו שני הצדדים לא רוצים להזדהות איתו.
אם הוא היה פועל היום, היו קוראים לו באינטרנט SJW מלוכלך.
אוקיי.
כן, הוא. social justice warrior.
אוקיי.
זה מילת גנאי באינטרנט, כי להילחם למען צדק חברתי זה דבר רע, ויד.
אני חושב שליברל זו מילה גסה היום.
קראו לי ככה כמה פעמים באינטרנט, כי העזתי לכתוב דברים.
כי יש לך משקפיים.
אני חושב שגם אנשים שקראו לי את זה יש להם משקפיים, אבל whatever.
בוא ניגש לסרט עצמו.
העניין הוא שזה למרות שזה סרט, אתה יודע, סרט שבא לעסוק בנושא העיקרי מתוך העלילה, זה האחריות האישית של אנשים, אתה יודע, כשקוראים דברים רעים מסביבך, עד כמה יש לך אחריות אישית לעמוד ולהגיד לא, ועל כמה מותר לך פשוט לשתף פעולה עם המערכת בשם השימור העצמי, שזה הטענה של הרבה מהנאשמים, פשוט כזה, שמה, זה היה, אנחנו שופטים. הדפקיד שלנו זה פשוט לא להילחם מול החוקים, אלא לעבוד בתוך המערכת החוקית. המערכת החוקית קבעה א', ב', ג', ד', לדוגמה שהיהודים הם כלבים לוכלכים שצריך להוציא אותם להורג. הדפקיד שלנו זה לא לקרוא תגר על החוק הזה, אלא לעבוד איתו. וזה הנושא העיקרי, אבל בין לבין הסרט מצליח לדבר על כל כך הרבה דברים אחרים. הם אפילו תרחו להזיז את ההתרחשויות האמיתיות כמה שנים קדימה, רק כדי שהם יוכלו לדבר על תחילת המלחמה הקרה, על איך הסכסוך בין אמריקה לקומוניסטים גדל.
לציין, כי סרטים תמיד צריך לשפוט גם בתקופה שבה הם נעשו, ולא רק התקופה שעליהם מדברים. יום הדין בנירנברג יצא ב-1961. והוא לא מסתיר בכלל, בגלל זה גם אמרנו שהוא
הכתובית האחרונה,
face,
הכתובית
כן.
האחרונה שלו זה בזמן שהסרט הזה יוצא לאור, אף אחד מהנשמים שהוא לא נמצא עדיין בכלא.
כבר לא נמצא בכלא, כן.
כן.
אבל מה שרציתי לומר זה שבאמת הסרט לוקח מקרה היסטורי שנכון אותו הזמן היה פחות מ-15 שנה לפני כן, ו מציב אותו בעצם מראה איך הוא מנבא את מה שעומד לקרות בתקופה שבה הסרט נעשה, על ידי זה שברקע גם כל הזמן יש דיבורים על ההתקדמות של הרוסים, שנוצרת יותר ויותר מתיחות בינם לבין האמריקאים, ואיך שזה משפיע בעצם על תוצאות המשפט.
או אפילו יותר חשוב, אחד מהתמות שתמיד זורמות, שזה התת-קרקעית, וזה סרט שאוהב לדבר על נושאים חשובים, אבל עדיין מצליח להגניב בתת-הכרה של הצופים, כל מיני דברים.
סרט מגניב.
כן, כמו העובדה שכן, ארצות הברית גם כן עסוקה במדיניות של דיכוי גזעי, מדיניות הרבה פחות חמורה, הרבה פחות, אתה יודע.
הוא ממש אומר, אם אתה רוצה זוות, אני אראה לך תמונות מנגסקי והירושימה.
לא, כן, אבל אחת התמות הגדולות של הסרט, זה העובדה שבזמן שמדברים על איך אתם מעיזים לעשות החוקים האלה שמפלים בין אנשים על בסיס גזעי, אנחנו שופטים אתכם על זה עכשיו, שנות ה-60 ארצות הברית, אתה יודע.
חשוב גם לציין, אגב,
עדיין יש הפרדה גזעית בבתי הספר.
כן, חשוב גם לציין שזה גם באמת נושא שסטני קרמר מאוד התעסק איתו.
כן.
אבל חשוב גם לציין שהמשפט בסרט הוא בעצם, הוא לא באמת משפט הוגן. כי הצד של התביעה הוא גם הצד של השופטים. והם עורכים אותו בנירנברג בגלל החשיבות ההיסטורית ששם חוקקו כל חוקי הגזע המפורסמים יותר. ושם השופטים שבעצם עומדים למשפט הם אלה ש... קיבלו עליהם את החקיקה החדשה הזאת. ומה שהסרט בעצם עושה זה פשוט לשלב הדים מההיסטוריה. יש רגע שבו השופט דן פשוט מסתובב לו בנירנברג כדי לקבל קצת את התחושה של המקום, והוא עובר באיסטדיון שבו הייתה הצרת המפורסמת שהיטלר נאם בה, ושומעים ברקע את הנאום, והוא מסתכל והמקום ריק. וזה מאוד, זה משהו שחוזר הרבה בסרט. אנחנו כל הזמן רואים את נירנברג בתור עיר חרבה שעדיין מפנים ממנה תאריסות, אנשים בקושי יש להם כסף לאכול.
ובכל זאת הם מתעקשים להמשיך לנהל חיים נורמליים.
זהו, והם כל הזמן מנסים לדבר על כמה שבעצם העיר הזאת נפלאה. הדמות של מרין דטריך, כל המטרה שלה, והיא אומרת את זה בעצמה, זה להראות לאמריקאים שלא כל הגרמנים ככה. אומר, להראות שלא כולנו מפלצות. שזה משפט שעוד מהפעם הראשונה שראיתי את הסרט, נחקק לי בזיכרון, הרעיון הזה של כל המטרה של המשפט הזה היא ממש להכניס לנאצים גם אחרי שהם הוכנעו.
אם יורשה לי לעשות קרוסאובר קטן לפרק הקודם שלנו.
שסיכום השנה?
כן, כן. כי אחד הסרטים שיצאו ב-2016 שתכננתי לראות ולא הספקתי בזמן שהקלטנו אותו, התחלתי עכשיו לראות, אגב, סרטים ארוכים, סרט של 3 שעות, סרט תיעודי שיצא ב-BBC בשם Hyper Normalization, שמדבר על הדרך שבה אנשים לומדים מהר מאוד לקבל תהליכים שבמבט היסטורי נראים סופר קיצוניים, וכזה אומרים, כן, זה נראה מוזר, אבל הכל נורמלי. והוא מדבר על זה בהקשר המודרני של, אתם מסתכלים על זה, ובפרטים קטנים נראה לכם שעולם ירד מהפסים, ואת יודע, אנשים מתחמקים פשעים נוראיים, ותאגידים מזהמים את הימים, ויכול להיות שזיהום הסביבה ירו את כולנו מהר מאוד, אבל כן, הכל רגיל. והוא מקשר אותם, והוא, אתה יודע, מאוחר יותר בסרט עוד לא עושים. להגעתי לקדע, אז הוא אמור לדבר על כן, איך בתקופת מלחמת העולם השנייה, אנשים אמרו, כן, אתה יודע, אנשים נורמליים לגמרי, אמרו, תראה, אנחנו לא שונאים את כל היהודים, וכן, זה לא נחמד שמפלים אותם עכשיו, אבל הכל בסדר, וכן, זה לא נחמד שאוספים את כולם במסעיות, אבל הכל בסדר, זה לא נחמד שהם נעלמו ואנחנו עכשיו גרים בבית שלנו, אבל אתה יודע, הכל בסדר. הריחות המוזרים האלה שמגיעים מהמפעל ליד הבית הם קצת מבחינים, אבל הכל בסדר.
יש ביום אני בנירנברג את התמה הזאת של כל הזמן, עד כמה הגרמנים בעצם ידעו מה קורה?
הם ידעו, אבל בהכחשה עצמית כזאת גדולה.
הם טוענים שאף אחד לא באמת ידע חוץ מכמה קיצונים.
ראית את אחים לנשק, את הסדרה?
לא ראיתי אותה.
יש שם סצנה נהדרת שבה הם סוף סוף מגיעים לגרמניה בפרק התשיעי, והם נמצאים בעיר שנמצאת ליד מחנה שואה, וכשהם מוצאים את המחנה, כולם כזה, לא, אני לא נאצי, אני לא נאצי, והחייל האמריקאי כל כך מתעצבן שהוא שולף אקדח ותוקע לאופה בפה, וכזה, אני נמצא בגרמניה כבר כמה וכמה חודשים, ואיך שלא נתקלתי בנאצי אחד כל הזמן, זה מאוד מפתיע.
זה משפט שראיתי אותו חוזר גם בעוד כמה מקומות, כי דוגמה מעניינת שיש פה בסרט, זה שבשלב מסוים, מי ש מתנהל את משק הבית שדן שוהה בו, הם זוג משרתים, שהם זוג נשוי ומאוד נחמדים, אנשים טובים, אבל כשהוא מנסה בשלב מסוים לשאול אותם קצת על איך זה היה בזמן המלחמה ובתקופה של היטלר, איך זה בעצם היה להיות גרמני באותו הזמן, כי הוא רק יודע איך זה היה להיות אמריקאי, הם מפחדים לענות לו. זה, אתה רואה בבירור ש הם מרגישים כאילו הם עומדים עכשיו בעצמם למשפט, והם מפחדים לומר שהם ידעו משהו. כי כל האווירה שמוצגת שם היא בעצם של הדברים התהפכו. אם כמה שנים לפני כן, אם לא הזדהית עם הנאצים, היית בצרות, עכשיו אם אתה רק אומר משהו שיגרום לאנשים לחשוב שלא התנגדת אליהם, אז אתה יכול להסתבך מאוד קשה.
וזה באמת, זה מעלה את השאלה החשובה של עד כמה יש לך אחריות, והאם אתה, כאילו, כל אחד רוצה לחשוב שברגע, אם דברים כאלה היו קורים לו, אתה יודע, הוא היה עושה את המעשה הנכון, ובהיסטוריה חושבים עליו בתור גיבור וחסיד אומות עולם, רוב האנשים, אתה יודע, היו מפחדים מדי, והיו פשוט הולכים, הם לא היו עושים דברים רעים בעיני עצמם, הם פשוט היו עושים מה שצריך כדי לשרוד, ומה שצריך כדי לשרוד זה להגיד לשוטר הנחמד איפה היהודים מתחבים. הם אומרים, היהודים מתחבים פה למטה.
כן, אל תירא בי. מזכיר קצת את הפתיחה של ממזרים חסרי כבוד. בדיוק הרעיון הזה. אבל יש איזה הגנה בסרט, הגנה של הר רולף, בעצם מתבססת על זה שהוא בעצמו לא מזדהה עם הנאצים, הוא לא חושב שהם צדקו או שחוקי הגזע היו באמת משהו שצריך להגן עליהם. הוא פשוט עושה את העבודה שלו, וכדי לעשות את העבודה שלו, לטענתו מה שמניע אותו זה שיהיה לגרמנים, שישאר להם משהו.
גאווה עצמית.
כן, איזה משהו שלא יקחו מהם. וכדי לעשות את העבודה שלו, לפעמים נכנס כמעט לרטוריקה שהנאצים השתמשו בה, רק כדי שהוא יוכל לכוון את המשפט לכיוון שלו, כי כאמור זה כמעט עבוד מראש המשפט הזה. והוא ממש מנסה בכוח, ארנסט ינינג בהתחלה גם בכלל לא מכיר בסמכות של בית המשפט, ולכן גם לא משתף פעולה עם הפרקליט שלו. והשלושה האחרים של עובדים למשפט הם, למען האמת, די סתומים. זאת אומרת, לא סתומים במובן שהם טיפשים, אלא במובן של הם לא מבינים איפה הם. כן. הם לא מבינים שהם עשו דברים שבאמת, הם לא מבינים למה מאשימים אותם בפשעים נגד האנושות. מבחינתם, הם שופטים, הם התנהגו כשופטים. ומבחינתם אפילו יכול להיות שהם בכלל עשו דברים טובים, כי הם ניהלו את מערכת הצדק.
ואם לחזור לעניין הבימוי, שבגללו כאמור מאוד לא אהבתי את דינאל, פה אני חושב שהבימוי, אני מניח זה היה הרפתקני לזמנו, הקטעים בבית המשפט שבהם המצלמה מסתובבת ומסתובבת, אבל בימינו זה נראה מאוד איטי ושקול ומחושב וכמעט סטטי.
שמע, 1961, כן. הרבה דברים נראו מאוד סטטיים ביחס להיום.
כן, אבל זה עובד. הבימוי חמור הסבר, בסצנות חמורות הסבר מאוד מתאים. וכשהסרט כן מנסה להגיע לקטעים רגשיים, הוא מצליח למצוא את האיזון הנכון, כי האנשים מתנהגים כמו בני אדם שמבינים שהם במצב מאוד לא נוח. כולם, אתה יודע, גם השופט האמריקאי וגם החיילים האמריקאים וגם האזרחים הגרמנים וגם הפושעי מלחמה הגרמנים, כולם כזה מבינים עד כמה המצב לא בטוח, והם תמיד כזה בוחנים את האנשים שסביבם במין כזה. אז מה שאני רוצה להגיד זה בעצם, אל תעלה, כאילו משהו, אתה מבין מה אני רוצה להגיד? כזה ככה?
כן.
כזה, לא, הכל טוב, כל מילה לא נכונה, אולי תדליק איזה גפור שיגרום לכל להתפוצץ שוב, אז חס וחלילה, וכולם מנסים, אתה יודע, לחייך ולהעמיד פנים שהכל טוב, ואני מצאתי את הבחירה שלו להעביר את זה, אתה יודע, והשחור לבן, שפשוט מחזק את ההפרדה הזאת, מאוד מאוד עובד.
שחור לבן הוא גם מייצג טוב את התקופה, זאת אומרת, 1961 עדיין עשו הרבה סרטים שחור לבן, אבל זה הלך ונעשה נדיר. והבחירה אצלם ככה, מעבר זה שסטייני קרמר כנראה אהב את השחור לבן, זה נראה כמו שנות ה-40 ככה. זה כשספנסר טרייסי מסתובב ברחובות. כשספנסר טרייסי, אתה מציים אותו, מסתובב ברחובות של עיר בגרמניה, אתה רוצה שזה יראה כאילו הולך שם בסוף שנות ה-40, לא כאילו הולך שם בתחילת שנות ה-60.
יש.
וזה תורה משהו לתחושה.
באופן כלל אני חושב שלבן שהפסיקו, אני חושב שחבל שהפסיקו להשתמש בשחור לבן. זה לא
משהו הפסיקו, זה פשוט שמי שמשתמש בו היום הוא הרבה פעמים...
היפסטר?
כן.
כי זה לא, אתה יודע, זה לא משהו שחייבים להשתמש בו, ואתה יודע, פלטה צבעים טובה מוסיפה הרבה לסרט, בתנאי שיודעים להשתמש בה, אבל יש משהו בשחור לבן שהוא ייחודי בפני עצמו. יש משהו אתה יודע, זה יותר מלאכותי, אבל במקרה של סרטים מסוימים זה מגביר את החשיבות של זה. עוד לא ראיתי, אני ממש רוצה לראות עכשיו הוציאו את הגרסה סוף בשחור לבן של פיורי רוד, שתגרום לסרט לראות, אני מניח, אחרת לגמרי.
זה גם מוזיקה בפסנתר, ככה שמישהו מנגן ליד המסך.
אני מקווה, אתה צריך להזמין כל מה שאתה מקריא את ה-DVD, פסנתרן. אבל זה נותן לדמות תחושה של הרבה יותר חדות, והן נראות הרבה יותר גדולות מהחיים בשחור לבן, בגלל שזה מלאכותי יותר, ובגלל שהסרט הוא, כן, הוא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל הוא עוסק, אתה יודע, הוא באותו זמן גם שיעור, כן? לא סתם, זה לא שיעור היסטורי.
אני חושב שהוא לא שיעור, הוא דיון יותר.
הוא דיון, אבל לא דיון היסטורי, אלא דיון פילוסופי, דיון מוסרי, אתה צריך שהדמויות יהיו גדולות מהחיים? והסרט הזה נותן להם את זה בזה שהוא בוחר לצלם אותם לא בצבעים, הוא לא מוריד אותה, הוא לא מוריד אותם לארץ, הוא שם אותם במישור אחר.
יש איזה התייחסות יותר מפעם אחת לזה שבעצם כשמבחינת הגרמנים, המשפט הוא, הם עומדים כולם למשפט, כי המשפט הוא נגד כל מי שלא ניסה לעצור את השואה, שזה כמעט כל גרמני שהיה בחיים. אחד מהעדים הראשונים שמוצגים בסרט הוא שופט לשעבר שהתפטר במחאה על חוקי הגזע. הוא פשוט אמר שהחוקים האלה הם לא תואמים את את המוסר, הם לא תואמים את הרוח שבה הוא רצה לראות את גרמניה נבנית, ולכן הוא לא יכול לשפוט לפיהם. ומאוחר יותר הרולף שואל אותו, אז למה, הוא אומר, איך אתה יכול, קודם כל הוא שואל אותו, איך אתה יכול להעיד על משהו שהתרחש כשלא היית בתפקיד? שזו טקטיקה די חכמה. הוא מוגדר כלוגיקן בצדק. אבל מעבר לזה, בשלב יותר מאוחר, הרולף גם אומר שיש את מי שפשוט התפטרו ועזבו, ויש את מי שנשארו. ומבחינתו, כניסיון לגייס את השופטים לצד שלו, הוא אומר שמבחינתו, מי שנשארו הם הגיבורים האמיתיים, כי הם אלה שנאבקו מבפנים במקום לעזוב. עכשיו, זה ברור לכולם שזה לא נכון, ברור לכולם שלא כולם זה אוסקר שינדלר, רוב האנשים שנשארו כחלק מהמערכת הנאצית.
אבל זה אני חושב דוגמה.
כן, רוב האנשים שנשארו כחלק מהמערכת הנאצית, הם באמת או תמכו בה או לפחות הרוויחו ממנה משהו.
אבל זה למה אגב הסרטים של סטנלי קאמר הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים, כי בעוד שרוב האנשים רואים שיעור היסטורי, אתה יודע, שמסביר לקחים שהם, אתה יודע, מרומא שנת 2017 נראה מאוד ברורים, כן, גזענות זה רע. ובכן, דבר ראשון, ממרום שנת 2017,
זה לא כזה מובן מאליו. כן,
זה לא כזה מובן מאליו, אבל השאלה שהסרט הזה, אחת השאלות שהסרט הזה מעלה, מה שציינת עכשיו, של, אתה יודע, אם אתה נמצא בתוך המערכת, כדי לכאורה כדי לשנות אותה לטוב מבפנים, לא להילחם אולי, אלא פשוט להגיד, אם אני לא יהיה שם אז מישהו הרבה יותר רע ממני יהיה שם. זה שאלה שמעדד את הדבר, תראה, אנחנו חיים בישראל, הייתי בצהל, והרבה מהטיעונים, אתה יודע, קשה לא להיכנס לפוליטיקה שעוסקים בסרט כזה, אתה יודע, אם אני לא יהיה בצבא ועשה את העבודה שלי, אז אולי מישהו שלא אכפת לו מזכויות האזרח שמדינת ישראל מדכאת יהיה שם, והוא יהיה הרבה יותר נוראי ואכזרי ממני. אז תראה, לא, אבל זה...
אני אצטער.
לא, זה בסדר גמור, אתה יודע, אני מתמלא בעצמי. אבל זאת שאלה, כן, זאת שאלה מאוד חשובה. כי כל מערכת גדולה בסופו של דבר, תפגע במישהו, היא באה על חשבון מישהו, כשאתה עובד בשביל, לא יודע, אתה עובד במקדונלדס, בהנהלה כזה, התאגיד שלנו רוצה מאוד להרוויח כסף, ולשם כך הוא הולך לכרות עצים באמזונס, הוא הולך לפגוע בזכויות עובדים, כזה, האם אתה אומר... תראה, אני צריך את העבודה ואני צריך את הכסף, ואם אני, אתה יודע, בתפקיד שלי אני אעשה קצת מאמץ לשפר את
זכויות העובדים. זה לא שאם אני לא אהיה פה, אז לא יהיה אף אחד.
כן. וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה, על הגבולות של כאילו מרי אזרחי, ועל כמה בן אדם שותף להתנהגות של מערכת, שאפילו אם הוא, במקרה של להיות אזרח של מדינה שעושה דברים רעים, זה אפילו יותר חשוב, כי אתה לא בוחר להיות אזרח של מדינה. אתה יכול לבחור לעבוד או לא לעבוד בתאגיד מסוים, אתה לא יכול לבחור לא להיות גרמני.
אחד הטיעונים של הרולף לקראת סוף הסרט זה שאי אפשר באמת לשפוט רק את הנתבעים על פשעי המלחמה, כי אם הם אשמים אז בעצם כל גרמני אשם, ואם כל גרמני אשם אז כל מי ש... ווינסטון צ'רצ'יל שאמר שהיטלר בתחילת המלחמה אמר שהוא מנהיג נהדר אשם, ו... וסטלין אשם כי הוא חתם על הסכם שאפשר להיטלר לפתוח במלחמה עם אירופה.
סטלין אשם בהרבה דברים אחרים.
והאמריקאים אשמים על זה שהם לא התייחסו יותר מוקדם לכל מה שקורה באירופה וניסו לעצור את זה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר שאי אפשר להגביל את כמות האנשים שחיים על זה רק לדוכן הנאשמים. ודבר אחד שאף דמות בסרט לא אומרת, אבל כן עבר לי בראש זה, אי אפשר לנקות את כולם מהאשמה, אבל כן ברור מי היה יכול לעצור את זה ברגע שזה התחיל.
השופטים לא היו יכולים לעצור את זה?
הם היו יכולים.
כאילו, אם הם היו אומרים לא, היטלר היה פשוט כאילו אומר, טוב, ביי שופטים, ואז כזה, יש שופטים חדשים.
לא רק השופטים, כל האזרחים בגרמניה למעשה, הייתה להם את ההזדמנות למנוע את זה, והם לא עשו את זה כי מבחינתם, לא, זה היה עדיף על האלטרנטיבה. או שפשוט לא חשבו שזה יהיה כל כך נורא, כל מיני דברים כאלה.
זה מחזיר אותנו להיפר נורמליזציה, נכון?
זה מה שחוזר כל הזמן בסרט.
אף אחד אף פעם לא חושב שיהיה כזה נורא. יש ספר בשם התמוטטות.
לא הסרט מרג'ן קול.
לא, שעוסק ב...
שהוא גם אגב די מזכיר את הרעיון הזה.
שעוסק בהתמוטטות של כל מיני ציביליזציות אנושיות, אתה יודע, לאורך אלפי שנים, והפרק העיקרי שאני זוכר שם זה תיאור של מתיישבים שבאו לחיות על אי, אני חושב שזה היה באזור הפולינזים, אבל לא ספציפיים היום, והם המשיכו לכרות את העצים שם, כי הם אתה יודע, הם צריכים לבנות ספינות.
היא הפסחה, כן.
כן, הם צריכים לבנות את הספינות, והם צריכים לבנות את הספינות, והם צריכים לבנות בתים, ונגמרו העצים, ולא היה להם יותר מה לכרות, וכל הציביליזציה נכחדה די מהר אחרי זה. ואף אחד לא עצר ואמר, רגע, רגע, רגע. כאילו, אף אחד לא אמר.
כן, בואו נפסיק את זה.
יש, העצים לא גודלים מספיק מהר, יש הרבה פחות עצים. אף אחד לא אמר, כי הם חושבים, אתה חושב על המיידי, ובאופן מיידי זה כזה. אתה יודע, אם נכרות העץ הזה, אז מחר יהיה בסדר. ואם נשלח יהודי אחד למחנה, אז מחר יהיה בסדר. ומחר יהיה בסדר, ומחר יהיה בסדר, עד שמגיע, אתה יודע, כמה מחרים אחרי זה, וכולם מתים.
כן, אנחנו רואים את זה גם היום, כל הזמן.
יהיה בסדר, זה המשפט הכי ישראלי בכל הזמנים.
כן, כאילו, אנחנו רואים את זה בסוריה, שנותנים לדברים לקרות שם בלי ש... כאילו, אומרים, בסדר, מתישהו זה ייפטר. ואתה יודע, מפעל כימיקלים בחיפה שכל כמה זמן יש שם שריפה, ואומרים, חלק מהאנשים מוכים לזה, אבל לא באמת קורה שום דבר כדי...
סטטיסטית תהיה רעידת אדמה בישראל בזמן הקרוב, אבל זה יהיה בסדר.
כן.
כאילו מאות אלפי אנשים כנראה ימותו, אבל יהיה בסדר.
זה, אז אנחנו מכירים את זה, גם בפוליטיקה שלנו, גם באיכות הסביבה, גם במשטרים אחרים, אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן.
גם בחיים האישיים שלנו, נכון, יהיה בסדר, כדי, כן. אני יכול לקנות עכשיו את הדבר היקר הזה שאני כעיקרון לא יכול לראות לעצמי, יהיה לי כסף מתישהו, יהיה בסדר, אני לא צריך לחשוב על העובדה שבעוד כמה שנים אני צריך להתחיל לשלם הרבה יותר על ביטוח רפואי.
כן, אגב, דווקא אני כן חושב ככה.
בסדר, אנחנו סופר
פולנים. אני לא יכול לקנות מסטיק. אני רוצה שיהיה לי בית.
למה אני מקליט פודקאסט בזמן שאני יכול לעבוד ולהרוויח עוד כמה אגורות?
אגורות.
כן.
כמה אגורות זה בדיוק?
אני לא יודע כמה אתה מפליח לשעה, אני לא רוצה לחשוף את המידע הזה.
כן.
וואו, זה נהיה פרק מאוד מאוד מדכא. מוזר בפרק שעוסק במשפטים שקשורים לשואה.
כן, אבל...
אבל איך שזה סרט מבדר לצד... עם כל הדיכאון הזה, זה לא סרט ש... אתה יודע, זה סרט שאנשים הלכו אליו.
זה כישרון של סטיין קרמר.
לגרום לשיעור להיות מבדר...
קודם כל הוא לוקח שחקנים מאוד מפורסמים לזה. זה גם הסרטים אחרים שהוא לוקח כוכבים, והוא שם אותם בתפקידים שמאוד לא זוהרים, אבל אלה כן שמות שמושכים קהל, שזה הכישרון שלו כמפיק.
אגב, הסרט הזה עלה 3 מיליון דולר והרוויח פי 3.5, 10 מיליון.
כן, לשנות ה-60 זה הרבה.
לשנות ה-60 אני מניח שזה כל הכסף שבעולם.
זה 10 מיליון דולר זה התקציב של הכחשה.
סטנלי קריימר כמו סקרוג' מקדק כזה סיים את הסרט וכזה התחיל לשחות בהרי כסף וכזה תודה למיליונים כמו ספילברג.
לא, הוא התחיל לעבוד על סרט על משפט שפגע בזכויות האדם.
משפט הקופים היה לפני זה.
אחרי.
לא, Inherit the Wind 1960, Judgment and Nuremberg 1961. אחרי זה עושה את זה Mad 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 World, הסרט הכי שונה בקריירה שלו. הסרט היחיד שלו, אני חושב שהוא... סרט שהוא קומדיה פרועה כזאת.
הוא לא היחיד, אבל הוא בהחלט הפרוע ביותר.
סרט שנעשה לפי מיטב ידיעתי.
שאגב גם...
כהתערבות, כאילו.
יכול להיות.
אמרו לו כזה, אתה לא יכול לעשות סרט קומי מטורף, מהמחנך ציבורי, והוא כזה, או באמת?
שאגב, גם שם הרבה סיומות מוכרים. זו הטקטיקה שלו כנראה הייתה...
בסרט שעדיין איך מצליח לעסוק בנושא חשוב, חמדנות אנושית.
כן. זו הטקטיקה של סטנלי קרמר, זה לקחת את השמות הגדולים, בעזרתם להשיג את התקציב, בעזרתם למשוך את הקהל, אבל הנושא יהיה הרבה יותר עמוק וקשה ממה שהם רגילים לראות בקולנוע. יום הדין בנירנברג הוא לא מסתיר, לא רק שהוא לא מסתיר את הנושאים שהוא עוסק בהם, הוא אומר ישירות הרבה פעמים. ויש סצנה יחסית מוקדמת שבה השופטים דנים ביניהם, מה אתם חושבים בעצם על המשפט הזה? מה, כאילו, אתם חושבים שבאמת יש לנו פה את הסמכות לעשות את זה? אתם חושבים שאנחנו יכולים באמת לשפוט את ההיסטוריה?
מישהו צריך?
כן. אחד הרגעים היותר, באמת, מצד אחד מצחיקים, זה צחוק מאוד מאוד עצוב, כשארבעת השופטים הנאשמים נמצאים בחדר האוכל של הכלא, אחד מהם אומר, כאילו, אחד מהם מתקשה להאמין שבאמת הושמדו מיליונים, והוא פונה לאיש שנמצא בשולחן
אדם,
באחד ממפקדי המחנות, אומר, זה בלתי אפשרי ש...
הם משקרים, כן? זה לא יכול לקרות. איך אפשר להרוג לחווה אנשים והחייל כזה?
תראה, אני אתם יודעים, מבחינת טכנית, אז בחדר אחד נכנסים, לא יודע כמה,
2,000
אנשים,
כן.
תוך, ואתה משמיע את כולם בבת אחת, הוא אומר ככה,
קשה להיפטר מהגופות, זאת הבעיה העיקרית.
כן, וזה מראה לך בדיוק, זו בדיוק התשובה.
יש לו תנועת יד נהדרת שכזה,
כן, בערך.
בערך 2,000 אנשים, כזה ככה.
אל תתפוס אותי במילה, כן.
כן, תפסו אותי דברים אחרים, הרבה יותר גרועים.
וזה, וזו התשובה בעצם, הרגע האבסורדי הזה, זו התשובה של איך יכולים באמת, איך יכול לקרות דבר בכזה קנה מידה, כי יש אנשים שמה שיותר מעניין אותם זה פשוט איך להסתיר את זה מאשר איך לא לעשות את זה.
אני חושב שדיברנו רבות, לא, לא, לא כמו שמגיע לסרט הזה, כי זה סרט שאפשר לדבר עליו כמה, באותה מידה שהוא ארוך, כי זה סרט נפלא, ואנחנו חייבים מתישהו, אנחנו חייבים למצוא תירוץ לדבר על סרט אחר של סטנלי קרמר מתישהו.
אני תהיה מוכן.
כי באמת, האיש, אני מתבייש, אני צריך גם להשלים יותר סרטים שלו, אתם שמאזינים, אם לא ראיתם את זה עדיין, אתם צריכים לראות זה, אתם צריכים לראות את הסרטים האחרים שלו.
שוב, לגמרי באדם שהתפספס מבחינת הקרה בו.
כן, כל, וזה לא מהסרטים האלה שאתה, אתה יודע, אתה צריך לראות את זה כי זה חשוב להבנה הקולנועית שלך, אתה צריך לראות את זה כי זה חשוב להיסטוריה, אתה צריך לראות את זה כי זה סרט ממש 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 טוב, כאילו.
כי הוא פנו לכם 3 שעות, תתכוננו להרבה דיבורים.
תתכוננו לעשות כזה, מה? זה הוא? כשוויליאם שטנר צץ על המסך לדקה?
כן.
נכון. וויליאם שטנר בתור קפטן הריסון בארץ.
זה לא דקה, זה הרבה זמן.
הוא לא מבלבל, יש המון המון דמויות בסרט הזה, אז קל להתבלבל כאילו.
הוא לא הובא בתור כוכב, הוא פשוט היה שחקן בכיר.
זה וויליאם שטנר ממש ממש צעיר כאילו.
כן, וואו, פספסתי אותו.
כן. תתכוננו לעשות את זה, אתם יודעים, ואז תראו את הסרטים האחרים שלו. אני חושב שזה היה פרק מאוד ארוך ומאוד מדכא של שורה שנייה באמצע.
כמו כל פרק.
גם פחות מדכאים, וכולם ארוכים.
כן.
אז אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפעם הבאה, פגש בסרטים.
World, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't. We're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place.
the pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Don't believe we're on the eve of destruction.